הנושא שנלמד אותו היום, פרשת חיי שרה, על החשיבות המיוחדת של קבורתה של שרה דווקא במערת המכפלה בחברון, היא קריית ארבע. אבל לפני זה, ברשותכם, אני רוצה להקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמתו של הרב משה לוינגר, זכר צדיק לברכה, שהוא זכה, הייתי אומר, איש חברון, אותו יהודי שמסר את נפשו, פשוטו כמשמעו, לאחיזתנו בחברון, בקריית ארבע, היא חברון, וגם לכל אלה שמסרו את נפשם, נהרגו ונרצחו, ואחיזתנו בעיר האבות, ועד היום, כידוע, המצב שם הוא לא פשוט, נאמר ככה, ובאמת לעילוי נשמתם של כל אלה, כל המתיישבים בחברון, עיר האבות ובקריית ארבע, שבאמת מוסרים את נפשם על אחיזתנו במקום הזה. אז השיעור יהיה מוקדש לעילוי נשמתם ולכל אוהבי ארץ ישראל שיבואו השבת, שבת חיי שרה. מישהו היה פעם בכלל שבת חיי שרה כן, משהו, אה? חוויה. אתה רואה אלפי אלפי אנשים באים מכל העולם, לא רק מהארץ, מכל העולם באים להתייחד ולהתפלל ולהאחז בחברון. איזו חוויה מיוחדת במינה של התרוממות הרוח והתעלות גדולה במקום הזה. אנחנו זוכים גם כן כל שנה כמעט להיות שם במקום. זה השיעור הזה יהיה מוקדש לנושא הזה. אם אתם מסכימים, אני שואל. כן, מסכימים. טוב, בסדר. אבל דבר ראשון, הייתי רוצה להתייחס לשם מערת המכפלה. למה קוראים למערת המכפלה? חילקתי לכם דפים, תשימו לב. למה קוראים למערת המכפלה, מערת המכפלה? אז כתוב, מערת המכפלה, על שם מה? על שם, תראו, באות ב' ברש"י, אתם רואים? בקריית ארבע, על שם ארבעה ענקים שהיו שם. אחימן, ששי, תלמי ואביהן. דבר אחר, על שם דלת זוגות שנקברו שם, איש ואשתו, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. אז כאן רש"י מביא שני פירושים. אני רוצה להתייחס ברשותכם לפירוש הראשון של העניין של אדם וחווה. אברהם אבינו בחר במקום הזה לא במקרה. אלא הוא ידע שבמקום הזה קבורים אדם וחווה, ולכן הוא בחר במקום הזה. שאלו אותי למה, מה אכפת לו איפה להיקבר, במקום הזה או במקום אחר? למה הוא בחר להיקבר דווקא במקום הזה של אדם וחווה? אז ראיתי בפירושים שונים, אולי גם נגיע גם לרב זצ"ל בעניין הזה, שכשאנחנו מתבוננים בהיסטוריה של המין האנושי בכללותו, ההיסטוריה של המין האנושי מתחילה מאדם וחווה, נכון? כן או לא? כן. יפה. אדם וחווה, כידוע, מהם יצא כל המין האנושי, אבל הם, אדם וחווה, שהיו בתחילת דרכם בגן עדן, והיו בסדר גמור, לצערנו הרב, הם חטאו. וכתוצאה מזה, לא רק הם גורשו מגן עדן, אלא אפשר לומר, כולנו גורסנו מגן עדן. נכון או לא? עכשיו לגן עדן, מה אתם אומרים? בדרך לגן עדן. היום אנחנו בדרך לגן עדן. כולנו. מה המשמעות של הגירוש מגן עדן? המשמעות של הגירוש מגן עדן, שמקודם היה הכל טוב, עכשיו זה קצת לא טוב גם. טוב ורע. אכלו מעץ הדעת, טוב ורע.
עכשיו יהיה טוב,
ודאי שיהיה טוב, הכל יהיה טוב. אבל המציאות היא כזאת מורכבת מטוב ורע. וכשיש רע בעולם, אז אדם לא שמח. חכמים אומרים שמאז שהם חטאו האדם הראשון, ירדה עצבות לעולם. אנשים עצובים. מישהו כאן היה פעם עצוב? מה אתה אומר? אתה לא נראה לי כזה. לא פסק מלחייך. אתה יודע למה היית עצוב? זיו, מה קרה לך? אתה תמיד שמח שאתה עצוב? אני אגיד לך למה. בגלל אדם וחווה. אתה לא אשם. אדם וחווה. בעצב תלדי בנים, בעיצבון תאכל לחמך, והעצבות ירדה לעולם. מה עושים? הקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש. 10 דורות מהאדם עד נוח. ו10 דורות מנוח עד אברהם אבינו. לקבל שכר כולם. תפקידו של אברהם אבינו, ולא רק שלו, גם שלנו, אנחנו עם ישראל, אנחנו ההמשך של אברהם אבינו, להביא שמחה לעולם. להסיר את העצבות מן העולם. שלא יהיה אותו רוע שצמח כתוצאה מאכילת הדעת, עץ הדעת, טוב ורע. אז זה עניינו של אברהם אבינו. אברהם אבינו, הוא מחפש את השורש שלו. השורש של אברהם אבינו זה האדם הראשון לפני החטא. זה צריך לדעת. ה-20 דורות האלה שעברו מהאדם הראשון עד אברהם אבינו, זה היה ניסיונות לתקן את המין האנושי, אבל לא צלחה דרכו לכאורה. הרי הוא ידע מראש את הכל. היו משבר אחרי משבר, משבר אחרי משבר. מישהו עבר כאן משבר במקרה? מה אתה אומר? וואי וואי, חשבתי שרק אני, גם אתה? שוברים משבר, שמחים או לא? לא כל כך. בא אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו, ובאנו. עכשיו בחר באנו מכל העמים. לתקן את החטא של האדם הראשון, דהיינו להביא טוב לעולם. אברהם אבינו, כשהוא מחפש קבר לאשתו, לשרה, הוא אומר, אני צריך לקבור את האישה הזאת, הצדקת הזאת, הטובה הזאת, איפה שחווה קבורה. היא התיקון של חווה. שרה אמנו היא התיקון של חווה אמנו. אברהם אבינו התיקון של אדם הראשון. אז לכן הוא בוחר במקום הזה. לא סתם, לא דבר סתמי. תיקון של חטא האדם הראשון וחווה, הוא נעשה על ידינו, על ידי האבות, אברהם, יצחק ויעקב, והאימהות כמובן, שהם קבורים במקום הזה. זה מובן מה זה מערת המכפלה, מה זה קריית ארבע, כמו שנאמר, 4 זוגות היו שם. אז המקום הזה הוא לא רק מקום לאומי, אלא מקום עולמי, מקום שיש לו השפעה, הייתי אומר, אוניברסלית, קוסמופוליטית, עולמית, המקום הזה שנקרא מערת המכפלה. אז זה הדבר ראשון. לגבי אישיותה של שרה אמנו, מישהו הכיר את שרה אמנו? לא, סבתא שלנו, מישהו הכיר את הסבתא שלנו? איפה לומדים על הסבתא? באיזה מקום? מהתורה, יפה מאוד. מישהו מעוניין להכיר את הסבתא? למה חשוב להכיר את הסבתא שלנו? כי מעשי האבות סימן לבנים, גם מעשי האימהות סימן לא רק לבנות, לכל הבנים, לכל הדורות. כל הסיפור על האבות הוא לא סיפור היסטורי, ותו לא היה פעם אברהם, הייתה פעם שרה. זה לא ככה. זה גם ככה, ודאי שהם היו. אלא הסיפור על האבות והאימהות בא ללמד אותנו על עצמנו. מי אנחנו? מה האישיות שלנו? מה המהות שלנו? מה הייעוד שלנו? מה התפקיד שלנו? אז כשאנחנו לומדים על שרה אמנו, אנחנו צריכים ללמוד על עצמנו. וכל אחד מאיתנו צריכים ללמוד איך צריך לנהוג ואיך להתנהג על פי האבות, על פי אברהם ושרה ושאר האבות והאימהות. אז ברשותכם, אני הייתי רוצה להתייחס קצת לשרה אמנו. תפתחו בבקשה את הדפים. אז כתוב בפשט של הפרשה, התחלת הפרשה, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה. שני חיי שרה, לכאורה נראה מיותר כאן על פניו, כפשט הדברים, מדוע הוא מיותר, שני חיי שרה? לפני זה אתה מזכיר כמה פעמים, הוא מזכיר, 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים, מה צריך לכתוב עוד פעם שני חיי שרה? מה מיוחד באמירה הזאת? רש"י הבחין בדבר הזה, אני מצטט את רש"י. רש"י אומר במקום, שני חיי שרה, כולן שווים לטובה. תראו שם בדפים, כולן שווים, אתם רואים? כולן שווים לטובה. ואני אשאל אתכם שאלה פשוטה. איפה הטובה? שרה, היו לה חיים טובים או לא? כפשט המקרא. איזה חיים היו לה? לא, למה?
לקחו אותה כמה פעמים, מרצו אותה, לא היה
לילדים. צרות צרורות היו לה. נכון או לא? כמו שאתה אומר, הייתה הכרה הרבה שנים. ואישה הכרה, אין לה חיים טובים. והיא הביאה אליה את הגר, עשתה לה צרות. וישמעאל, איזה בנדיט הוא היה, עד היום לצערנו. כן, למרות שבסוף הפרשה כתוב, שהלכו לקבור את אברהם אבינו, אז כתוב שישמעאל הקדים את יצחק, אומר רש"י במקום, סימא, למד אותנו שישמעאל חזר בתשובה. לא, ישמעאל חזר בתשובה שהקדים את יצחק. אמנם ישמעאל היה הראשון, הבכור. בכל זאת הוא אמר, יצחק, אתה בן הבכור באמת. לך מגיע ארץ ישראל. אז הוא הקדים אותו. עשה תשובה. מעשה אבות. זאת אומרת, לעתיד לבוא, מה יעשו כל הישמעאלים? יחזרו בתשובה. רש"י לא אומר דברים סתמים. אנחנו מאמינים באמונה שלמה. שכל באי עולם יחזרו בתשובה, ביניהם גם ישמעאלים, גם הערבים. מתי זה יהיה? מה אכפת לכם? מתי זה יהיה?
כמה שיותר מהר.
כמה שיותר מהר. כי ביתי בתפילה ייקרא
לכל
העמים. ואנחנו לא רחוקים מהתקופה הזאת. טוב, בכל נחזור לעניין שלנו. והיא מתה מתוך צער. אז איך רש"י כותב שכל ימיה היו לטובה? אולי הוא טועה, רש"י, מה אתם אומרים? לא שאנחנו טועים, אנחנו לא מבינים. אם אתה רואה שאתה לומד תורה, ואתה רואה שאתה עבר, שאתה לא מבין, אל תתלה את זה בתורה. תתלה את זה במי? בעצמך. אתה ריק מהתורה, לכן אתה לא קולט מה שכתוב כאן. אז איך אפשר להבין את רש"י שאומר שימי שרה אמנו כולה היו לטובה? אלא מה? שרה אמנו הייתה אישה מאמינה, מה אתם אומרים?
כן.
הנביאה. הנביאה.
כל אשר תאמר לך שרה,
שמע בקולה.
הקדוש ברוך הוא אומר לה. עד כדי כך, שאברהם אבינו שאמי לנו כאברהם היה צריך לשמוע בקול שרה. כן. אלא באמת שרה הייתה בעלת אמונה. מה זה אדם מאמין? יש כאן במקרה דתי בין התלמידים כאן? אתה לפי הכיפה שלך אתה דתי, זיו, לא? יש לך כיפה כזאת גדולה.
אמרו לי להיות, מישהו אמר לי להיות 95% בעל תשובה ו5% דתי, אז אני מקשיב לו. אני קצת דתי, אבל משתדל להיות יותר חוזר בתשובה.
אני רוצה להסביר את הדבר. אדם בעל אמונה זה אדם שמאמין בבורא, מאמין באלוקים, שהוא עושה את הכל לטובה. שכל המציאות כולה, כל ההוויה כולה, כל ההיסטוריה כולה, כל החיים כולם, הכל מעבר לכל זה ומעל לכל זה ובתוך כל זה, כל זה קיים הרצון הטוב של מי? של אלוקים. כל זה, זה יסוד האמונה. יסוד האמונה זה להאמין ולהפנים את זה, כן? וזה האדם נבחן בדבר הזה. שלראות באמת איך אומרים בהלכה, וכמופיעה בגמרא גם, משם המקור בעצם, רבי עקיבא, כל דוד רחמנה, לטב אביד, הכל עושה, הכל ברוך הוא לטובה, את הכל הוא עושה לטובה. שרה אמנו הייתה כזאת. היא הייתה אישה בעלת אמונה חזקה מאוד, עם כל הצער שהיה לה, והכאבים, והמשברים, וכל העניינים האלה, לרגע היא לא פסקה להאמין, לחשוב ולהגיד הכל מאלוקים והכל לטובה. דרך אגב, התכונה הזאת, לראות את הכל, איך הכל מאלוקים והכל לטובה, היא מוטבעת בנשמה של העם היהודי לדורותיו, בכל יהודי ויהודי. אם זה מתגלה או לא מתגלה, זה כבר עניין אחר. אבל מבחינת הטבע שלנו, המהות שלנו, שאנחנו רואים את הכל בעין טובה, שהכל אלוקים עושה לטובה. איך נאמר למשה רבינו, כשהקדוש ברוך הוא שולח אותו בסנה, להוציא בני ישראל ממצרים, אמר, לא יאמינו לי. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? דיברת על לשון הרע על עם ישראל. והוא רומז לו, איך הוא אומר לו? תוציא את היד, היד מצורעת, רמז למה? ללשון הרע. מה המתן, הפך לנחש, רמז למה? איך משה רבנו דיברת על לשון הרע? אומר רש"י במקום, הרי הם מאמינים בני מאמינים. מה זה מאמינים בני מאמינים? הם הילדים של אברהם, יצחק ויעקב, האימהות ושרה ביניהם. איך חשבת שהם לא יאמינו? הרי זה מוטבע, האמונה הזאת שהאלוקים עשה את הכל לטובה למרות שהם היו במתן שערי תומה במצרים, במקום התמי הזה. האמונה לא פסה מהם. זה צריך לדעת. זה מוטבע בנשמה של כל יהודי ויהודי, וכמובן דרך כלל ישראל, כל עם ישראל, הדבר הזה מוטבע בתוכו. לכן רש"י אומר על שרה, כל ימיה היו לטובה. מה היא אמרה כל הזמן? גם זו לטובה. אני נזכר, נוהג לספר, ראיתי את זה באופן, אצל אנשים פשוטים. פעם הייתי, הלכתי לבקר חולים, בבית חולים בטיפול נמרץ, אצל מישהו שהיה צריך לבקר אותו שם. ישבנו והמתנו בחדר המתנה, ופתאום נצאת אישה מבוגרת מאוד מעדות המזרח, מהחדר, הבן שלה שוכב שם במצב מאוד קשה, והיא יוצאת מהחדר, פושטת את הידיים, נקלטת לי התמונה, ברוך השם, ברוך השם, הכל מאלוקים. המשך של מי? של שרה אימנו. נשמה של שרה אימנו. היא לא למדה במכון הורה, בסמינר. אבל זה בנשמה שלה. זה בנשמה של כל יהודי ויהודי. זאת שרה אימנו. זאת היא עמידה של שרה אימנו, ולא רק של שרה, של כל האימהות, כל האבות, ודאי וודאי, כל זה מוטבע בתוכנו. אז זה העניין של נקברה שם, לתקן את החטא של חווה. חווה שקלקלה, היא קלקלה או לא קלקלה? קלקלה. מי צריך לתקן? אנחנו. ומי התפקיד שלה במיוחד בהתחלת הדרך? שרה אימנו. שרה אימנו. זכתה להיקבר במקום הקבורה של חווה. ועברה במקום של האדם, כן, לתקן את המובן. משימה היסטורית. זה לא פשוט שם, להיקבר במקום הזה. בכלל, העניין הזה של קברי צדיקים, יש מנהג כזה שעולים לקברי צדיקים. אני רוצה להתייחס ברשותכם למנהג הזה. רבים עולים לקברי צדיקים לבקש בקשות כאלה ואחרות. כולם, גם שבת חיי שרה, הרבה באים למערת המכפלה לבקש את בקשותיהם, וקבר רחל, ולרבי שמעון בר יוחאי ולאחרים. צריך לדעת מה ההלכה בדבר הזה, איך ניגשים לדבר הזה. לא להתבלבל, נאמר ככה. כשאתה ניגש להתפלל לקדוש ברוך הוא לבקש בקשות, זה דבר לגיטימי וחשוב מאוד לבקש מאלוקים. לבקש. שהוא כל יכול באמת. אבל צריך תמיד לזכור, כשאתה בא לקברי צדיקים, שאתה לא מתפלל אל הצדיק. לא אל הצדיק. למה? כי הצדיק הוא לא אלוקים. חס ושלום. אתה מתפלל אל האלוקים, ואתה מבקש. זכות הצדיק הקבור כאן, זכות האבות והאימהות הקבורים כאן, יעמדו קודם כל לכלל ישראל. זה צריך לדעת. צריך לבקש מהכלל אל הפרט. וגם על הבקשה הפרטית, שכל אחד ואחד יש לו את הפרטות, את הבקשות הפרטיות שלו, אז שזכות הצדיקים האלה יעמוד לנו. ככה צריך לגשת להשתתח על קברי אבות. ובאמת, לומדים את זה מכלב בן יפונה. כלב בן יפונה, כשהוא התפלל לקדוש ברוך הוא שלא יקשל בחטא המרגלים, אז הוא כתוב, ברש"י כותב, הוא בא להשתתח על קברי האבות, שלא יקשל באותו חטא. אז זה עניין של קברי צדיקים, יש לזה משהו מיוחד, מקום, אני נזכר תוך כדי כך, עם סיפור פרטי שלי אמנם, אבל אני אספר גם על נושא של צדיקים. אמא שלי זכרונה לברכה, אמנם סיפור פרטי, אבל לומדים מזה משהו. כן, כשנולדתי, הייתי ילד בן כמה חודשים, ופתאום אני יורד במשקל, ככה היא סיפרה לי. אז פתאום הילד יורד במשקל, יורד ויורד, יורד ויורד. מה יהיה? לקחו אותי לבית חולים. ובבית חולים, הרופאים לא מצאו את הסיבה, ואני ממשיך לרדת. מה יהיה? מה יהיה? אז אחד הרופאים אמר לה, את יודעת מה? אין לנו תשובה לבעיה הזאת. תלכי, תתפללי. כשרופא כבר אומר לחולה, לך להתפלל, אז מה עושים? אז הולכים להתפלל. אז אמי סיפרה לי, היא הלכה, בתל אביב, זה היה בתל אביב, זה היה פעם, הדסה הייתה בתל אביב, אז לפני המון שנים. לפני, אני רוצה להגיד, טוב, 76 שנה, כל כך הרבה שנים. אז היא הלכה, יש שם על יד שוק הקרמל, מי שמכיר בתל אביב, יש שם רחוב רבי יהודה הלוי. מישהו מכיר את הרחוב הזה? כן? אז היא הלכה, אומרת, הלכתי ברחוב, ולא ידעתי איך להתפלל, מי. פתאום אני רואה, כתוב, רבי יהודה הלוי. אז התפללתי, אמרתי, אלוקים, בזכות הרב הזה, רבי יהודה הלוי, היא לא ידעה שאני אלמד כוזרי פעם. בזכות רבי יהודה הלוי, אני מבקש שהתינוק הזה יחיה. והנה, אני יושב אצלכם כאן עכשיו, ולומד תורה, ולומד תורה. פשי, איזה כוחה של תפילה. מה? אמא שלי זה... לא הקשבת, היא הלכה ברחוב, היא רמה, זה צדיק, משהו, היא לא ראתה. היא ראתה פתאום, כתוב, רבי יהודה הלוי. רחוב רבי יהודה הלוי. זכות הצדיק. כשאתה בא, מבקש מאלוקים, תבקש זכות אבות, זכות אמהות, זכות הסבא והסבתא, וצדיק כזה או צדיק אחר. והנה, היום, כמו שאמרתי, אני, כשאני לומד רבי יהודה הלוי, אני יודע שאני מחובר בנשמה לרב הצדיק הזה, שזיכה את כל ישראל.
סיפורים הפוכים, זה לא קורה. כשאתה אומר בזכות הרב הזה, זה לא קורה.
אתה צודק. צריך לדעת מה זה תפילה. אתה התפללת פעם? כמה פעמים בערך? הרבה, נכון? צריך לדעת, לגבי העניין של תפילה, אנחנו באים בתפילה לא בשביל לשנות את הקדוש ברוך הוא. הוא לא משתנה. שאל אותי למה?
למה?
ככה, מה אכפת לך? הוא לא משתנה, הוא בא, הוא שייך בכלל לעת מחשבה תפיסה בכלל. הוא לעילה, הוא לעילה, מן כל ברכתה, כל דבר. הוא לא משתנה, זאת טעות. ברגע שהאדם ניגש אל הקדוש ברוך הוא עם אולטימטום, שם לו אקדח על הרקה, סליחה שאני אומר, אתה מקיים את התפילה שלי? טוב, אם לא, אני ברוגז איתך. אתה לא יכול, אתה איבדת את היכולת שלך או משהו כזה, זה ילדותי. אבל אתה כבר מבוגר, אתה עושה רושם, כבר עברת לגיל 13, נכון? כן?
אני שואל מצד הצדיק, לא מצד התפילה. התפילה, אני מבין
ש... רגע, עוד לא שלמתי את הדרשה שלי, חכה. קודם כל, כשאתה עומד בתפילה, כשאנחנו עומדים בתפילה, נאמר, צריך לדעת שהבעיה היא לא עם הקדוש ברוך הוא, הבעיה היא איתנו. אנחנו מבקשים, דיין, אנחנו רוצים להיות יותר טובים. ברגע שאתה מבקש טוב על הכלל, לעולם ישתף אדם עצמו עם הציבור, קודם כל על הכלל, או על החבר, הוא נהנה תחילה כתוב, נהנה את הדבר הזה. קודם כל, אתה צריך לדעת שמי שמשתנה כאן זה אנחנו. עצם העובדה שאתה מבקש טוב עליך, על משפחתך, ועל כלל ישראל, על כלל העולם, מה מדרגות בדבר הזה? אתה כבר בן אדם יותר טוב. עצם הבקשה של הדבר הזה. התפילה זה סולם, שאתה עולה בו ומתקרב אל הקדוש ברוך הוא, אל רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז זה הדבר אחד. עכשיו השאלה גם איך אתה עומד. אם אתה עומד בצורה אולטימטום לקדוש ברוך הוא, אז אתה בעצם לא מתפלל, אתה איזה אגואיסט קטן שחושב רק על מי? רק על עצמך ותו לא. אבל תזכור שהבורא הוא מנהל את העולם באמת. הוא מנהל. ולפעמים הוא עוצר ממך את מה שאתה מבקש. יצא לך דבר כזה שביקרת בו, הוא לא נתן לך. כל הזמן אתה אומר. אוי, 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 אוי. תהיה כמו שרה עמנו. תלמד ממנה. תלמד ממנה. אז לא, יש לו את החשבונות שלו. לנו יש את החשבונות שלנו, ולא יש את החשבונות שלו. 2000 שנה היינו בגלות. שמעת על הדבר הזה פעם? התפללנו, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ולא נעננו. רק התפללנו. והפסקנו להתפלל. דורות אחרי דורות התפללו לבוא לארץ ישראל. ואנחנו, הדור שלנו, משום מה זכה לממש את הבקשה הזאת. קורה שהבקשות מתבקשות, מתקיימות, ברמה הלאומית, הכללית. זה היסטוריה, זה הולך לפעמים מבקשים, ורק אחרי שנים, אחרי דורות, פתאום הדברים האלה מתממשים, מסיבה זאת או אחרת, לא נכנס לסיבות. באופן פרטי אתה צודק. אבל אתה לא אדם פרטי, איך קוראים לך? משה? משה הוא אדם כללי, שקול כנגד כלל ישראל. גם הוא התפלל דרך, והתפלל משה, והתחנן משה. הוא לא נענה, ייכנס לארץ ישראל. אז מה, אתה חושב מה קרה למשה? הוא התייאש? לא, כי הוא היה אדם כללי. ברגע שאדם הוא פרטי וחושב רק על עצמו, הוא מתפלל ולא נענה, אז הוא באמת עצוב מאוד, ומסכן מאוד גם לפעמים. אבל הגישה לא צריכה להיות זאת. אתה צריך לעמוד, משה, משה רבנו, גם אתה משה, על שמו של משה רבנו, מתוך עמדה כללית, ריבונו שלנו, אני מבקש ממך, אני לא יודע מה בקשותיך. מה, אל תגיד, בסדר, אני לא רוצה לפרסם את זה. מה אתה מבקש? תגיד מה אתה מבקש. אני אבקש במקומך, מה אתה מבקש? אתה נשוי?
פרנסה, שלום בית, ילדים,
כל זה אתה מבקש. טוב, אבל אתה מבקש, אתה אומר, זכות הצדיקים, זכות עם ישראל, זכות הכלל, אתה מבקש, מבקש. שלח אס-אמס לשמיים, שלח. שלח. תפילה זה אס-אמס לשמיים. אל תחשב שלא קלטו את זה. קלצו את זה בשמיים. זה שאתה לא נענית, תמיד אתה שולח אס-אמס ומחזירים לך? הוא לא מחזיר, אבל זה שמור. זה שמור? שמור. ומתי שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יממש, אם בדור שלנו, או בעוד 200 שנה. מה אכפת לך? אני שואל אותך, מה אכפת לך? מה אכפת לך? מה אכפת לך? אתה משיח נאו עכשיו? אתה חרקת עכשיו? אנחנו חיים את הדורות. אנחנו, מה אנחנו? אנחנו חוליה בשרשרת. וכל אחד מהבעיות שלו, אבל כל אחד הוא חלק מהחוליה, לא רק של ההווה, אלא גם של העתיד. אנחנו הכנה לעתיד, כולנו ביחד וכל אחד לחוד. למרות שהאדם לפעמים מתוסכל ואומר, איפה העתיד? אני לא רואה אותו. עם כל הקשיים. בסדר, אני אתפלל, אני אגיד לך שהוא יכול להזדרז, לא עוד 200 שנה, עוד 150 שנה.
מה כוחו של הצדיק בתוך הסיבה? אם אני מתפלל לעצמי...
צדיק יש לו זכויות, והזכויות לא הולכות לאיבוד. כל אדם יש לו זכויות. והזכויות האלה עומדות דווקא במקום סיום קברו, שם זה עומד לו. זה סגולת המקום שנקרא קבר. קבר, קבר זה אותיות ברק, שם, שם זה סגולת המקום. כמו שיש סגולה לארץ ישראל, סגולה להר הבית, לבית המקדש, סגולה לבית הכנסת, לכל זה. סגולת המקום זה מקום ששם הסגולה היא שהקדוש ברוך שומע תפילות. ואכן באמת רבים רבים הולכים היום לקברי צדיקים, ובצדק, לבקש את הבקשות.
זה כאילו שאני מנצל את הצדיק, את הזכויות שלו כדי...
לא מנצל, מבקש. מה זה מנצל?
לא, אני מקווה לומר...
אני אומר, אתה צדיק, אתה אומר לאברהם או לשרה אמנו, אתם צדיקים, אני מבקש לך, אתם, יש לכם הרבה זכויות, אני מבקש שבזכותכם, אני, השם ימלא בקשותיי. בסדר גמור, לא עשית שום דבר, לא לקחת, לא מיעטת מזכויותיו. הזכויות האלה עמודות וקיימות. ואז רציתי אולי בעניין הזה של של סגולת המקום וכל זה להכיר לך או ללמוד ביחד את מה שכותב על זה הרב קוק זצ"ל. בסדר, תראו את במקורות, הבאתי לכם את העניין. זהו בדיוק מה השאלה ששאלת, כאן הרב מתייחס על זה במאורות הראייה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. איזה הצדיק ש... זכות הצדיק הזה יאמר. התורה בבואות ב' מצד ימין. קריית ארבע היא חברון. למה קוראים לחברון חברון? מה הסיבה? מצינו שחברון היא נתקדשה בייחוד לקבורת האבות. ככה, הקדוש ברוך הוא בחר במקום הזה דווקא לקבורת האבות. ואני, הוא כותב כאן הרב, רואה טעם הדבר. מה הטעם? מפני שיש בסגולתה של חברון לפעול מה שצריך להכנה לשלמותם של ישראל. חברון היא עיר שמכינה משהו לשלמות עם ישראל. דוד המלך התחיל את הקריירה המלכותית שלו, איפה?
חברון.
בחברון, נכון. אני נזכר, לפני שנים רבות, היינו באיזשהו שיעור או כינוס בקריית ארבע, והיה שם גם הרב לוינגר, זיכרונו לברכה, ואני נזכרתי את הנקודה הזאת, אמרתי להם, המאבק על חברון היה בעיצומו, שזה היה, ככה גם, בשביל להגיע לירושלים, זה עובר דרך חברון. אם אנחנו נלחמים היום על חברון, זה בשביל להגיע בסופו של דבר להר הבית, לדוד המלך. כמו דוד המלך, איפה הוא התחיל? שבע שנים היה בחברון. זה מה שהרב כותב כאן. הוא אומר, חברון היא הכנה לשלמות של עם ישראל. לפני שיש בסגולתה לפעול מה שצריך להכנה לשלמותם של ישראל. על כן היה דוד מלך המלך בחברון בתחילה. להיות מוכן, להיות אחר כך מלך בירושלים, שהיא נחלת השם. שהיא נקבעה בקדושה נצחית על גבי ירושלים, גם כן לזמן התכלית. אם כן, חברון היא המכינה למלכות מלכות דוד. כן. על כן, כיוון שכל זמן ההכנה צריכים ישראל לצרף זכות הדורות כולם, ואני רוצה להסביר מה זה זכות הדורות כולם. אני אתן כמשל, אנחנו היום בדור שלנו רוכבים על הכתפיים של כל הדורות. לא היינו מגיעים היום למה שאנחנו היום, מדינה, קיבוץ גלויות, מיליוני יהודים, הארץ מתפתחת, רק בזכותנו. אנחנו רוכבים על כל הדורות שהיו לפנינו, שכל כך סבלו במשך אלפי שנים. אז זה מה שהרב אומר. אתה בא להקים את מלכות ישראל, אתה צריך את זכות האבות. אז לכן דוד התחיל איפה? אצל האבות, אצל אברהם, יצחק, יעקב. ששם, משם הכל מתחיל. וזה מתחיל מהאדם הראשון, אמרנו, וחווה, ותיקון החטא הקדמון. נבחרה, חברון, נבחרה להיות שם מקום קבורת האבות, שמורים על כוח התחברות של כל הדורות כולם. חברון על שם התחברות. והאבות מחברות את כל, מחברים את כל הדורות כולם. 20 דורות מהאדם הראשון עד אברהם אבינו, ועד היום, ועד אחרית הימים. והכל מתחיל מההתחברות הזאת של, של התחברות לחברון. וכיוון שבזמן ההכנה צריכים הם לשכל האנושי שיצטרף עם התורה, תורה, נכון, שכל אלוקי, אבל צריך גם שכל אנושי. ובזה הופיע על כל אומות העולם אור בהיר גדול מאורה של תורה. על כן נקראת חברון שמורה על המילה חיבור. מקום החיבור. חברון מקום החיבור. גם כן נקראת קריאת ארבע. שמורה על ארבעה זוגות כמו שלמדנו, שמצורפים אל האבות. גם כן אדם וחווה. הרב מבטא את הרעיון שאמרנו מקודם, שאדם וחווה והאבות זה לא נפרדים. אם האדם וחווה מרמזים לנו על המין האנושי, והאבות אל עם יהודי, אז בא להגיד, אנחנו מחוברים למין האנושי, אנחנו לא לבד. תראו את הרב, איזה ענקיות, איזה כפיסה גדולה. להורות שבעניין זה של עסק ההכנה, שעל ידי כן הם צריכים לתורה אחת נצחית, ושעל ידי כן יוציאו משפטיה על ידי השכל האנושי, שזה מייצג האדם וחווה, מן הכוח אל הפועל, ותהיה על ידי זה הערה מאור התורה גם כן לאומות העולם. אומר כאן חידוש גדול מאוד. נכון, יש את השכל האנושי, אבל יש גם השכל האלוקי, דהיינו השכל התורני של התורה. זה לא עומד בסתירה אחד לשני. רק זה מספר אחד, זה מספר שניים. זה ההכנה וזה העיקר. המדרגה היותר גבוהה זה התורה. והשכל האנושי וכל ההתפתחות האנושית לא עומד בסתירה לעניין של התורה. אדרבה. וכל בני האדם ייהנו ממנה. לא רק עם ישראל ייהנה מהתורה, אלא כל האנושות כולה תהנה. למה? כי המימד של שכל האנושי גם קיים בנו. על כן, בקבורת האבות שבחברון, המורה הזה נכלל גם כן אדם עמהם, כמו שאמרנו. העובדה שהאדם נקבר שם, זה בא להראות על החיבור שלנו, של עם ישראל, שהוא עם קוסמופוליטי, עם אמון, נאמר על אברהם אבינו, אברהם אב אמון גויים. אנחנו עם קוסמופוליטי, עולמי, אוניברסלי. על כן נקראת חברון על שם חיבור כל הדורות כולם, יחדיו. מראשית הבריאה ומראשית האדם הראשון עד אחרית הימים. והנולד מזה תורה אחת המצורפת, לשכל האנושי הטבעי גם כן. ועל ידי זה ייהנו מאורה של תורה כל בני האדם, לא רק עם ישראל. על כן אדם גם כן נכלל ביניהם. תמצית הדברים שלמדנו לגבי הקשר של האבות דווקא למערת המכפלה, למקום המיוחד הזה. לגבי עניין של הקברים, אז ברשותכם אני אקרא דברים שכותב כאן הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, לגבי עניין של הקברים. כתוב, והקברה מיתי מלפניי. לכאורה קבורה זה מוות. מה לנו ולמוות? מה לנו ולקברים? נכון או לא? אני שואל אתכם. מה לנו ולקברים? לכאורה, אומר. אבל מחדש כאן הרב צבי יהודה, זה לא כל כך פשוט. כן? הם, הרי המוות והקבורה זה סילוק החיים. סילוק הנשמה מהגוף אל עולם הנשמות. אבל, הוא אומר, במובן יותר אמיתי, מוות הוא עליית הנשמה. לכן כשאנחנו אומרים קדיש, אומרים לעילוי, לעילוי הנשמה, לעילוי הנשמה. השבוע הייתי בניחום אבלים אצל משפחתי, קרובת משפחה שנפטרה, אבל הייתי באמת, היה צער גדול וכאב גדול, טבעי הדבר הזה. אבל אמרתי להם, תראו, המנוחה, האישה שנפטרה, היא לא הלכה לאיבוד. הנשמה שלה קיימת, יחד עם כל הנשמות. ותקחו את זה בחשבון. הבן אדם זה לא רק גוף. הבן אדם מה זה? גוף ונשמה, איך אתה יודע? הרי לי את הנשמה שלך. לא רואים. אבל מבינים. יש דברים שלא רואים אותם, מבינים אותם. וכשאדם נפטר מן העולם, אז נשמתו עולה לשמיים. לאוצר הנשמות. לכן כתוב במצבות, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. דהיינו, צרורה קשורה לצרור החיים. הוא, מבחינתנו, הוא לא כאן. מבחינת המהות, מבחינת הנשמה, הוא שם. ולא זה, אני אגיד לכם, מישהו יהיה, חיי שרה יהיה בחברון השבת, החבר'ה כאן, מישהו הולך לחברון השבת. מה קרה לכם? מישהו היה פעם בחברון?
כן,
בשנה שעברה. בשנה שעברה הייתה.
למה
שלא הייתי עליכם? בסוף לא. לא משנה, אבל כתבואו לשם, אני רוצה שתדמיינו לעצמכם אם אתם יכולים. לא רק שאתם מסתכלים על האבות, או אנחנו מסתכלים על אברהם, יצחק ויעקב, ושרה, והאימהות, אלא הם מסתכלים עלינו גם. זה צריך לזכור. זה מה שאמרתי גם אצל המשפחה, האבלה, אמרתי להם גם, תראו, המנוחה מסתכלת גם עלינו, לא רק אנחנו מסתכלים עליה, זה לא רק שאנחנו נזכרים בה. היא מצפה בשמיים מאיתנו דברים שהיא מצפה, והיא מצפה דברים טובים. היא רוצה שהילדים שלה והנכדים שלה וכל זה, כן, ילכו בדרך הטוב. המבט הכפול הזה הוא חשוב מאוד, אנחנו לא מנתקים קשר. לא מנתקים קשר. אדרבה, אנחנו מחוברים, מחוברים בנשמות. נכון, הגוף הוא לא כאן, אבל נשמות. זה מה שהרב סיודה אומר כאן, זה צדיק לברכה. שהוא אומר מה? מוות, נכון, זה דבר נורא. אבל בוא נתבונן בזה באופן פנימי יותר, באופן עמוק יותר. מוות הוא עליית הנשמה. לנשמה אין מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר, הלכו מחיל אל חיל, והיא הולכת ומתעלה לעילה ולעילה. כמו שאנחנו אומרים, אנחנו עושים מעשה טוב, אתה אומר קדיש או נותן כיבוד או מה שאתה אומר, לעילוי נשמע. מה זה לעילוי? הנשמה עולה במעשה הטוב שאנחנו עושים כאן, בעולם הזה, הנשמה עולה בעולם הנשמות. והיא הולכת ומתעלה לאלה ולאלה, ויש לראות את המובן החיובי של הקבורה הזאת. לא רק את הצד השלילי, אלא המובן החיובי. אמנם, תם הקשר של הנשמות האלה עם הגופות האלה. נכון. כי מוות זה הפרדה בין הנשמה לגוף. אמנם, תם הקושר בין של הנשמות האלה עם הגופות האלה. אולם נמשכת היא השייכות עם קדושת הקרקע הזאת, עם סגולת חלק זה של כדור הארץ. צריך להבין את עניין רציפות הדורות במובן היותר גדול ויותר עמוק. אנחנו מחוברים לארץ הזאת ולכל הדורות ולאבות ולכולם. אין נתק, אנחנו מחוברים. למרות כל הקשיים וכל הדברים, שהוא שייכות לצור מחצבתנו. אברהם אבינו, הביטו אל צור חוצבתם. לכן המציאות האלוקית של ההדדיות, העם והארץ, הולכת ומשתכללת על ידי המכשיר של קניין כסף, כמו כן משתלמת על ידי אמצעי שני, על ידי קבורת הקרקע. וכן, הרב סיודה אומר כאן דבר מאוד יסודי, הוא אומר, למה אברהם אבינו היה צריך לקנות את את הקרקע? למי שייך את ארץ ישראל? למי? למי? לבורא עולם. למי הוא נתן? למי הוא הבטיח? למי הוא נשבע? ארץ ישראל שייכת למי? לעם ישראל. מי זה עם ישראל? רבי יוסף, הכהן. יאללה, לך תיקח אדמה. לך עכשיו, תתפוס איזה בית. יאללה, נו. למה אתה לא עושה את זה? למה? כי אתה בן של אברהם אבינו. שהוא קנה את, את המערה במה? לא סתם בכסף, איזה כסף? כסף מלא. והוא עומד על זה, אני לא מוכן לקבל, אל תעשה לי הנחות. אני רוצה ש... מה הרעיון שמסתתר? זה מה שהרב סיודה אומר כאן. יש כאן בעניין הזה של קניין ארץ ישראל שני דברים. קודם כל, הקבורה, עצם הקבורה, זה מקום המנוחה שלנו. ואדם צריך לזכור, המקום שאדם נקבר, זה לא סתם. הוריי זכרונה לברכה, אני זוכר כשהם חיו בשפלה, באזור תל אביב, אמרו לי לפני שנפטרו, אנחנו רוצים להיקבר בהר הזיתים. זהו. ונקברו בהר הזיתים. אני כל כך שמח שהם נקברו בהר הזיתים, למרות שיש קשיים להגיע היום למצבות, אבל בכל זאת, הם רצו להיקבר, אמרו, למה זה המקום קדוש, מקום גדול, איך נקבר שם. בסדר. יש חשיבות למקום של הקבורה מבחינת קניין. שם, במקום שאתה קבור, או שהאדם קבור, שם יש קניין. דרך אגב, בגלל זה גם מתנכלים למצבות של היהודים בכל מקום שרוצים אנטישמים להביע את שנאתם או משהו כזה, אז הם שוברים מצבות או דברים כאלה. כאילו אין לכם קניין, אתם לא כאן. זה ביטוי מוחשי לחשיבות של המצבה של בית קברות והמקום הזה. זה דבר אחד. אבל אומר כאן הרב עוד דבר. זה לא מספיק קניין מבחינת קבורה, אלא גם לקנות. בכסף לקנות את הדבר. למה? למה אברהם אבינו, לא רק אברהם, דוד המלך, כמו שרש"י מביא, הוא קונה את גורן הערוונה היבוסי, הוא קונה אותו בכסף מלא גם כן. וגם יעקב אבינו קונה את קבר יוסף, את חלקת השדה, הוא קונה בכסף מלא. ואם לא יכולים לבוא בטענה שאמרתי מקודם, חבר'ה, זה הארץ שלנו, אנחנו ניקח את זה בכוח, נכבוש, נגרש, נעשה פפם, פפם, פפם. הם לא יכולים להגיד את זה? יכולים להגיד את זה? מי? לא ערבים, דבר על היהודים. ערבים אתה צודק. אבל היהודים, הם קונים. היום תראה איזה מחלוקות וויכוחים ועניינים על קניין של בית זה או חלקת שדה זה או משהו. מתנהלים כאן בירורים היום במדינה שלנו, במציאות הזו. מה הרעיון שמסתתר אחרי הקניין של אברהם אבינו, וכל כך התורה טורחת לספר לנו, שנתנו לו את זה בחינם, הוא אומר, לא, אני רוצה דווקא בקניין, דווקא לשלם. אלא צריך להבין. המטרה שלנו לבוא לארץ ישראל, כבר נאמרה לאברהם אבינו. קום, לך לך אל הארץ אשר אראך, אתגלה אליך. התגלות הקדוש ברוך הוא בעולם היא במעשים טובים, בצדק, ביושר. בזה מתגלה ריבונו של עולם. אנחנו מקדשי שם שמיים בהתנהגות שלנו, לא רק באופן פרטי, אלא גם באופן לאומי, כן? זה צריך לדעת. אברהם אבינו מודע מאוד לשליחות שלו. הוא הרי נברחו בך כל משפחות האדמה, הוא צריך להשפיע על כל העולם. אז הוא צריך לבוא, אברהם אבינו, כשהוא בא לקנות את חלקת קרקע הראשונה, ביושר, לא בכוח. יש הבדל אם האדם לוקח דבר בכוח, או קונה את הדבר. ברגע שהוא קונה, מתגלה כאן היושר והצדק. לכן, שלושת המקומות האלה שציינו מקודם, חברון, הר הבית, קבר יוסף, כל המקומות האלה, יש לנו קניין בצדק על הדבר הזה, כמו שהתורה מציין. כן, בבקשה.
יכול להיות גם קצת בעיה מולנו. יכול להיות בסדר. רק זה שלכם,
עד היום הם טוענים לא זה ולא זה. ככה כתוב. מה רש"י אומר בהתחלת התורה? כוח מעשיו יגיד למי? לעמו, מה זה כוח מעשיו? הכל מכוחו של הקדוש ברוך הוא. הוא מצווה עלינו, הוא אומר, ארץ ישראל שייכת לכם. זה נכון, אבל יחד עם זה אני מבקש מכם, הקניין שלכם בארץ ישראל צריך להיות לדוגמה, השם לכל האנושות כולה. אנחנו עם צדיק עד היום, סליחה שאני אומר, עמים אחרים בהתייחסות שלהם אל אותם אלה שמתנכלים לנו וכל הדברים האלה, הם לא עושים שום חשבון של צדק ויושר וכל זה. תראו מה נעשה מסביב. אנחנו עם עם נשמה טובה, מה אתם אומרים? זה ההמשך של האבות. שרוצים שהצדק ייראה, לא רק יאמר, ייראה, עם כל הקשיים שבדבר. גם היום, אם יש לי דקה זמן, לא, אני בדיוק אחרי הסוכם סיפור על העניין הזה. אולי אני אספר, בסדר, אם יהיה עוד דקה זמן. בשעתו היה בחברון, היה בית המריבה, או בית הלבן, או בית האדום, כל מיני צבעים קראו. אתם שמעת, זוכרים את הסיפור הזה, כן. אז יום אחד פנה אליי חנן פורט, זיכרונו לברכה, הרב חנן פורט, ואמר לי, אם אתה מוכן, או שר אורי אריאל, אני כבר לא זוכר, הוא, שניהם היו, ביקשו ממני שאני אצטרף לפגישה עם שר הביטחון. שר הביטחון באותו זמן היה אהוד ברק. שאלתי אותם, למה, מה אתם רוצים, מה זה? אומרים, תראה, אתה חבר שלו, היית בקיבוץ איתו וכל זה, אולי תוכל להשפיע עליו שלא יגרש את המתיישבים שהתיישבו שם, רצו לגרש אותם, בסוף גירשו אותם. אבל אולי תשפיע עליו שלא יגרש, למה היה דיון משפטי, זה ייקח זמן, עד שיפסקו ועד שזה... אמרת, אם אני 0.25% יכול להשפיע על המהלך הזה, אז אני... מוכן להצטרף. טוב, באתי לשכה של שר הביטחון, יושבים שם הפקידים הבכירים של משרד הביטחון, כמה גנרלים, כמה אלופים וכמה זה, פותחים את הדיון על העניין של אם כן לגרש את האנשים מהבית הזה או לא, למרות שהסליחה שאני אומר, הכל היה מכור מראש כבר. אבל לא חשוב, ישנו שם, אז... שר הביטחון, אהוד ברק, ביקש שכל אחד יגיד מה יש לו להגיד. שיגיע תורי להגיד מה שאני רוצה להגיד. מה אני יודע? אני לא מבין בפוליטיקה, לא יודע מה קורה כאן. אני אמר לכם, זה היה בדיוק באזור פרשת חיי שרה. אבל אני אגיד לכם דבר תורה מפרשת השבוע. פתאום אני רואה כל החבורה שם, משהו איזה 20-30 איש, פרשת השבוע? פתאום כולם מקשיבים. קודם כל שמתי לב לדבר. אילו לפני 30 שנה הייתי אומר פרשת שבוע, אל תבזבז לנו את הזמן. אבל פרשת השבוע היום דרך אגב זה מעניין. לא רק דתיים. כולם מתעניינים בפרשת השבוע. טוב, אמרתי להם, מה שאמרתי לכם, אמרתי להם, למה אברהם אבינו כל כך השתדל לקנות את מערת המכפלה בכסף מלא, למרות שהיה יכול לקבל אותו בחינם. למה, למה? שאלו אותי. אמרתי להם, כי הוא רוצה את זה בצדק, ולא בכוח. והמתיישבים, ככה הסברתי להם, הם בצדק יושבים שם. הרי הם עשו קניין, הם שילמו כסף טוב על הבניין הזה. דרך אגב, זה נכון. והיה משפט, והסתבר שזה נכון, והיום הם יושבים שם בבית הזה. כן. נזכרתי בכל הסיפור הזה, איך הדברים של אז, של אברהם אבינו, מתממשים היום בדורנו. אבל בין כך ובין כך, כל ארץ ישראל שייכת למי? לעם ישראל. אנחנו נזכה מתוך שכל עם ישראל יחזור לכל ארץ ישראל, נזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה במהרה בימינו. אמן.